ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף זין. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל בראש דף זין, שורה ראשונה. לפני שנלמד את הגמרא ביחד, קודם אנחנו נעזר בהקדמה שמופיע בצד הגמרא תחת הכותר מבנה. שם רואים מאוין כפי שהם מופיעים בגמרא, והם סביב השם עם רב יוחנן משום רב יוסי, הם מימרות של רב יוחנן משום רב יוסי. אז רואים אחד פה, ובהמשך בשורות השורה השנייה אחרי שזה מתחיל להתרחב רואים עוד מימרה, ובהמשך הדף עוד כמה מימרות שלו. תחת הכותרת נושא אנחנו רשמנו מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, מהו תוכן תפילתו. בנוסף אנחנו רואים בשורה ראשונה סימון פפיון, צורת פפיון, אבל כתוב אצלו שלוש. זה בגלל שזה המשך של סדרה של סימונים כאלו שהתחילו בדעביו. שמה סימנו את הביטוי מניים, שמסביע על כמה דברים שהגמר חוקרת מניים שהקדוש ברוך הוא כך וכך. וראינו שם מניים שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, ראינו זה באמצע וו עמוד א', והלאה יותר על עמוד וו עמוד א', ראינו גם מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כאן השאלה מניין, שאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל. וכפי שאמרנו בהקדמה לשיעורים הקודמים, ההתייחסות של הגמרא לקדוש ברוך הוא אפשר לומר בלשון בני אדם. יש הרבה מקומות שמתייחסים לקדוש ברוך הוא ברובד כזה, וכמובן זה כדי לסבר את האוזן, אבל הדברים הרבה הרבה יותר עמוקים. וכפי שאמרנו בעבר, לא כאן המקום לצלול במים אדירים האלו, אלא להציג את הדברים כמו שהגמרא מעביר אותם באופן פשטני, אבל בידיעה שיש הרבה הרבה יותר עומק לדברים. עכשיו נמשיך. אז השאלה נשאלה מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר, זה לא כתוב פה הבית של התפילה שלהם, של עם ישראל, אלא תפילתי. כתוב פה תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מה עם עצלי? אז מה תוכן התפילה? אמר רב זוטר בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מידותי ואתנהג עם בני במידת רחמי וכנס להם לפנים משורת הדין. תניה, אמר רבי שמוע בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להכתיר קטורת לפני ולפנים. מדובר פה על כהן גדול שביום הכיפורים הוא נכנס לקודש הקודשים, וראיתי הקטריאל כהשם צפקות שהוא יושב על כיסא עם רם וניסה. השם הזה זה שם שמתאר, זה שם של השכינה, אפשר לומר שלקדוש ברוך הוא ולשכינתו יש הרבה ביטויים שונים, וכאן הוא מובא בצורה כזאת, הקטריאל כהשם צפקות שהוא יושב על כיסא רם וניסה ויאמר לי. זאת אומרת שכביכול הקדוש ברוך הוא מדבר אל הכהן גדול ואומר, ישמע בני ברכני. אמרתי לו, אז אלישע אומר, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותך ותנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין. ונענע לי בראשו, כאילו הוא מודה לברכה, לתפילה הזאת. וכמה שמלן מהסיפור הזה אנחנו לומדים שלא תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אם הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף מבקש ברכה מהבן אדם, שהוא מוגבל כמובן, ובמיוחד מול האין סוף, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מעריך את ברכתו, אז אפשר להסיק מסקנה של מה שנאמר פה, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. קל וחומר שבן אדם מברך את חברו אפילו אם הוא נחשב פחות ממנו, זה לא משנה, צריכים להעריך את ברכתו. ויאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, כשהוא עם אדם שהוא ברוגז, שהוא כועס, זה לא הזמן לפייס אותו, תן לו לרגע ואחר כך תפייס. דכתיב, פני אליך ואנחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם. הפסוק פני אליך, הכוונה פנים של זעם, ואניח לך, ואז אפשר לדבר. ומי יקר רתך כמה דקות שבריחו? הייתכן שיש מושג של ריתך, של כעס בכלפי שמיים? אם יש מושג כזה, דתניה, וכל זועם בכל יום, אז הפסוק עצמו אומר שהקדוש ברוך זועם בכל יום, וכמה זעמו, מה אורך הזעם הזה? רגע. וכמה רגע? אחת מחמשת ריבו ושמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה, אז זה אחד חלקי 58,888 של שעה, וזוהי רגע, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה חוץ מבלעם הרשע. מכל האנושות רק בלעם היה יכול לדעת בדיוק מתי הנקודת הזמן הזה, אני לא יכול להגיד שנייה כי זה הרבה פחות משנייה, אז נקרא לזה נקודת הזמן שבו הקדוש ברוך הוא כועס, רק הוא היה יכול לכוון את את הנקודת זמן הזה. דכתיב בי, כתוב עצר בלעם ויודע דעת עליון. עכשיו הגמרא תגיע למסקנה שאמרנו, אבל דרך שאלה, השתה דעת בהמתו לא הווה ידע דעת עליון הווה ידע? איך אפשר לתאר את בלעם שהוא יודע דעת עליון, שהוא לא הצליח להתווכח אפילו עם החמור שעליו הוא רחב, שבוויכוח בינו לחמור שפתאום התחיל לדבר, אז החמור ניצח אותו, אז הוא לא יודע דעת בהמתו מה דעת עליון יודע, אלא מלמד. זה שכתוב על בלעם שיודע דעת עליון, זה מורה שהיה יודע לכוון אותה שעה שיש ברוך הוא כועס בה. זה מה שנחשב, זה מה שנכתב ויודע דעת עליון. והיינו דאמר הוא נביא לישראל, לאור הידיעה הזאת אפשר להבין מה שהנביא אמר בהמשך ההיסטוריה. הוא אמר לעם ישראל, מדובר פה בהנביא מיכה, עמי זכור נע מה יעץ בלק מלך מואב וכו', והמשך שם כתוב מי למען דעת צדקות השם, שהנביא פונה לישראל ו כדי שיזכרו את התקופה שהיו במדבר, איך בלק תכנן לקלל את עם ישראל דרך נביא אומות עולם בלעם, ויש להעריך את צדקות השם. ועכשיו הגמרא מסבירה מה הצדקות השם שאנחנו צריכים להעריך, ששייך לאותה תקופה. אמר רב אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, כאילו סגרתי את הברז של הכעס באותם ימים, שמלא כעסתי אם הייתי כועס לא נשאר משונא של ישראל שריד ופליט, לא היה נשאר, זה לשון סגי נהור, לא היה נשאר מישראל כלום. תוספות פה מאיר למעלה, שמלא כעסתי לא אשתהיה וכו', ואם תאמר מה היה יכול לומר בשעת רגע, אמרנו שרגע זה חלקיק של שנייה, אז מה בלעם כבר היה יכול להגיד ולקלל באותה שנייה, באותו פרק זמן קצר, שהיה יכול בכל זאת להשפיע לרע? יש לומר קלם, הוא היה יכול להגיד המילה קלם, זה מילה קצרה ובזה נכלל כל כוחו של כללה שיכול להיות. אינמי, יש עוד דרך להבין את הפרשייה הזאת, מאחר שהיה מתחיל קהילתו באותה שעה, היה מזיק אפילו לאחר כן. זאת אומרת שהטכניקה זה לתפוס את את הנקודת זמן הזה, להתחיל משהו, ואז ברגע שאתה נכנס לפתח הכללה אתה יכול להמשיך. ואז כאן הגמרא אומרת שמלמדת לנו שהקדוש ברוך הוא פשוט החליט לא לכעוס באותה תקופה, כי אם היה כן מרשה לעצמו לכעוס, בלעם היה תופס את הנקודת זמן הזה והיה מקלל. והיינו דקמה לי בלעם לבלק, לאור זה נבין גם מה בלעם אמר לבלק, מה עקוב, עקוב זה לשון כללה, מה עקוב לא קבע קיל, ומה עזום לא זעם השם. מלמד שכל אותן הימים לא זעם הקדוש ברוך הוא, לא כעס אותם הימים. וכמה זעמו, יש פה משולשים שמסומנים עם הסבר בצד תחת הכותרת מבנה, זה אלו הם שאלות בעניין כעסו של הקדוש ברוך הוא. הסדרה של שאלות באותו עניין, הגמרא שואלת וכמה זעמו, כמה זמן זה הזעם הזה? רגע. וכמה רגע? אמר רבי אבן ביתם רבי אבינה, רגע כמימרי, הזמן שזה לוקח להגיד את המילה זה האורך הזמן של הכעס. אמנם זה קצת שונה ממה שנאמר מקודם, אבל אפשר לומר זה שתי דעות, אז מה בדיוק האורך זמן של הרגע של הקדוש ברוך הוא. ומנהלן ברגע הרתח, איך אנחנו נוכל לדעת, או איזו מקור יש שהוא כועס לרגע? אז כאן יש שתי אפשרויות. אחד, שנאמר כי רגע באפו, חיים ברצונו. אפו זה עניין של כעס. ובהתאמה, מהכה, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. אז בפסוק הזה רואים של הזעם הוא מתמשך לרגע. ואימא דרתך, מתי אותו כעס? אמר ביי, והנך קלט שי כמיתה, באותם שלוש שעות ראשונות של היום, כי חברה קרבלת דתרנגולה, שהקרבולת של התרנגול, שהתרנגולה הוא לבן, וקי חד קרה, והוא עומד על רגל אחד. שואל את הגמרא, כל שעתה ושעתה נמי קי, אחי? זה כל הזמן הוא ככה, מה מיוחד באותם שלוש שעות הראשונות של היום? קושטה אית בי סורייקי סומקי, במשך כל הזמן הקרבולת יש בו נקודות אדומות. והיא שאלת באותה שעה, אותה נקודת זמן שיש כעס, לית בי סורייקי סומקי, אותם נקודות אדומות נעלמות. הגמרא מביאה פה מעשה, וזה לוקח איזה שלוש שורות, וסימנו את זה בהתאם בצד ימין של טקסט הגמרא. ההוא צדוקי דהווה בשבבותי דרבי ישוע בן לוי, היה צדוקי. צדוקי זה אנשים שלא קיבלו תורה שבעל פה, האמינו לתורה שבכתב. ואותו צדוקי היה בשבות בשכונה של רבי יהושע בן לוי, אבל כמצא לטובה בקריה מתווכח איתו הרבה בעניין פסוקים. יום אחד שקל תרנגולה, יום אחד רבי יהושע בן לוי החליט לקחת תרנגול, ועוקמי בין קראי דארסה, והוא העמיד, קשר את התרנגול לרגלי המיטה, ועין בא, והוא הסתכל, התמקד, התבונן בתרנגול, סבר כמעט היא שייתה, כשאותו רגע בא שהקרבולת משתנה צבעו ללבן, אל תה, אני אקליל אותו, את הצדוקי הזה. כמעט היא שייתה, נעים, כשהגיע אותו זמן, אז בשום הלוי נרדם, אמר, אחר כך הוא הבין, שמע מינה, יש להסיק מזה שהתכוונתי לקלל אותו, אבל מה נרדמתי באותה שעה? שמע מינה, לעבור אחר למעבר האחי, ורחמה בקום עשיו כתיב. זה לא נכון להתנהג ככה, זה לא דרך ארץ להתנהג ככה, כי על הקדוש ברוך הוא נאמר ורחמה בקום עשיו, אז גם עלינו להיות מרחמים על אנשים אחרים, וכתיב, גם אנוש לצדיק לא טוב. שהצדיק הוא אחראי להביא עונשים על אנשים אחרים, זה לא טוב. אז לכן רבי שמעון הנביא הבין את ההשגחה שהיה מלמעלה, שהוא נרדם דווקא באותה שעה, שמנע ממנו להניש דרך כללה את אותו צדוקי. תנא משמי דרבי מאיר, מקור בשם רבי מאיר, כתוב: בשעה שחמה זורחת והמלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם משערבים לחמה, כל בוקר שכל המנהיגים של העולם, עובדי עבודה זרה, היו, הם משכימים בבוקר ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. מאחר שדיברנו על כעס של הקדוש ברוך הוא, זה מהווה סיבה וגורם וכעס שלו. וימר רבי יוחנן משום רבי יוסי: טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכיות. רש"י על העניין הזה של מרדות, רש"י שורה שלישית מראש עמוד, מרדות אחת לשון רידוי והכנעה שאדם שם על ליבו מאליו. אדם שמסוגל להכניע את עצמו, הוא יותר שווה, יותר משפיע, יותר חזק מבחינת תוכחה ממאה מלכיות. אנחנו סימנו פה אות א', כי יש עוד התייחסות של ריש לקיש בשורה הבאה. אז הגמרא מביאה פסוק שמלמדת שההכנעה שאדם מביא על עצמו הוא יותר חזק מכמה, כתוב מכמה מלכיות, שנאמר: ורדפה את מאביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא, ואמרה: הלכה ואשוב על אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. ברש"י שורה שלישית אומר על הפסוק הזה: ורדפה את מאביה, וכשתראה שאין עוזר תשים על ליבה לומר אשובה אל אישי הראשון. זה מצב שאדם מגיע לייאוש ויודע שאין לו כוח, אין לו יכולת, אז הוא מבין שיש לחזור לאישי הראשון, וכאן הכוונה לתשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא. הגמרא ממשיכה: וריש לקיש אמר יותר ממאה מלכיות. את המרדות שאדם מכניס בעצמו, זה ההכנעה הזאת, הוא יותר אפקטיבי, יותר חזק ממאה מלכיות, שנאמר: תיחת גערה במבין מהכל כסיל מאה. אז הפסוק הזה מלמד על העניין של תיחת גערה במבין, זה ההכנעה שאדם מכניס את עצמו יותר חזק מלהכות כסיל מאה מלכיות. ויום רבי יוחנן משום רבי יוסי. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו נשים לב שבצד יש הסבר, יש לנו נושא ומבנה, שתי דעות. אם נענה משה רבינו על בקשתו, מה היה הבקשה? הודיעני את דרכיך. ומה נכלל במושג הזה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. סימנו בגמרא את שתי הדעות האלו בצד ימין של טקסט הגמרא, רואים מספר רומאי אחד, ובעוד כמה שורות יורדים למטה, שוב בצד ימין של טקסט הגמרא, מספר רומאי 2. באמצע אותה שורה רואים את המילה ופליגה עם פס מפותל, שוב זה מספר רומאי 2 שם. אז זאת אומרת שמה שאנחנו אומרים פה יהיה בהמשך דעה שחולקת על מה שמובא עכשיו. ומה שקראנו בהקדמה בצד, שיש שתי דעות אם הקדוש ברוך הוא נענה לבקשת משה רבינו. אז אנחנו ממשיכים: ואמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו: וכאן סימנו מפס כפול שלוש בקשות, כאן אנחנו קוראים בצד שלוש בקשות של משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן. זה לפי רבי יוסי, שהקדוש ברוך הוא נתן את שלושת הבקשות. בהמשך אנחנו נראה ששמו של רבי מאיר, שתיים נתנו לו ואחת לא נתנו לו. אז עכשיו, מה הם שלושה הבקשות? ביקש שתשרה שכינה לישראל ונתן לו, שנאמר הלא בלכתך עמנו, שהקדוש ברוך הוא ילך עם עם ישראל. זה השרת שכינה בתוך עם ישראל. ביקש דבר שני, שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים, ונתן לו. משה ביקש שהקדוש ברוך הוא לא ישרה שכינתו על עובדי עבודה זרה, שנאמר ונפלינו אני ועמך. ביקש דבר שלישי, להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו, שנאמר הודיעני נא את דרכיך. אמר לפניו, זאת אומרת משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבון של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו? אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא עונה לו, קורא לו בשמו משה, צדיק וטוב לו, מה זה? זה צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. הוא נהנה מזכות אבותיו. רשע ורע לו, רשע בן רשע. עכשיו הגמרא חוזרת להתייחס לנקודות האלו. אמר, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. אז למה לבן שהוא צדיק, למה רע לו? בגלל האבא שלו. שואלת הגמרא, איני, מה הייתכן שמגיע רוע לבן אדם בגלל אביו? והכתיב פוקד עוון אבות על בנים, וכתיב ובנים לא יומתו על אבות, ואמינן קאי הדד. שני הפסוקים האלו נראים סותרים. פסוק הראשון, פוקד עוון אבות על בנים, שעוונות של אבות הם סיבה לענישת הבנים. פסוק השני אומר שהבנים לא מתים בגלל עוונות של אבותיהם. וזה, ורמין על קרי הדלי, זה הסתירה בין הפסוקים. אנחנו מעלים את שני הפסוקים האלו כסותרים זה את זה, ומשנינן ועונים לא קשיא, הק שוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. אם הבן מחזיק את המעשה, את המעשים של אבות, של אבותיו, אז זה תוצאה אחת. כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, אם יש מצב של צדיק בן רשע, אז הוא צדיק, אבא שלו היה רשע, אז הוא לא מחזיק מעשה אבותיו בידיו. על זה אנחנו אומרים שבנים לא יומתו על אבות. אז לא יהיה רוע שנופל בחלקו של הצדיק אם אבא שלו היה רשע. אז איך אתה אומר צדיק ורע לו, זה סיפור של צדיק בן רשע? רק אם הבן אוחז מעשה אבותיו, שהאבא היה רשע והבן ממשיך להיות רשע, אז אומרים שפוקד עוון אבות על בנים, שהבנים לא מתיישרים, הם ממשיכים כמו אבותיהם ברשעות, אז הקדוש ברוך הוא מסוגל להעניש את הבנים על עוונות של אבותיהם. אבל לענייננו, רואים שאם הם לא, אם הבנים של רשעים הם עצמם צדיקים, הם לא מחזיקים מעשה אבותיהם, אז על זה אומרים שלא, בנים לא ימתו על אבות. אז איך זה ייתכן שאמרת מקודם שצדיק ורע לו בגלל שזה צדיק בן רשע? אלא הכי כאמר לי, גישה שנייה, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור. לא רשע גמור, אז לכן ייתכן שיהיה לו טוב. רשע ורע לו, רשע גמור. רואים פה מספר רומי שתיים, אז זה מתקשר למספר רומי ראשון. למעלה אמרנו ששלושה דברים ביקש משה מפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. פה אנחנו נראה דעה אחרת. ופליגה דרבי מאיר, מה שרבי יוחנן אמר משום רבי יוסי, שאת השלישי שקדוש ברוך הוא נתן למשה, זה חולק על רבי מאיר. דיאמר רבי מאיר, שתיים נתנו לו ואחת לא נתנו לו. סימנו גם חץ בצד שמאל של טקסט הגמרא, אפשר לכוון את החץ הזה מול חץ שהופיע מקודם. שם הגמרא אמרה ששלושה דברים ביקש משה הקדוש ברוך הוא ונתן לו, וכאן קיפקפנו גם כן את השורה, שתיים נתנו לו ואחת לא נתנו לו. רואים שזה חולק על מה שנאמר למעלה, שנאמר הגמרא ממשיכה, וחנותי את אשר אחון אף פי שאינו הגון. זאת אומרת, אני אומר הקדוש ברוך הוא מסוגל לכונן אדם שהוא לא ראוי לכך. יש התייחסות ברש"י את אשר אחון, את אשר יחמרו רחמי עליו לשעה, ואף פי שאינו כדאי. אם אני מרגיש רחמנות כלפי אדם מסוים באותה שעה, למרות שלא מגיע לו, בכל זאת הוא יהנה מהחנינה שלי. זה הפסוק, וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר אחיכם אף על פי שאינו הגון. ויאמר לא תוכל לראות את פניי, תנא משמי דרבי יהושע בן כוחה. כך אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, כשרציתי, כשהיה מעשה של הסנה, שהקדוש ברוך הוא התגלה כביכול למשה, אבל משה הוא התחבא, הוא הסתיר את פניו. אז כשאני רציתי לגלות את עצמי, לא רצית אתה, הסתתרת. עכשיו שאתה רוצה, איני רוצה. עכשיו שאתה רוצה, כי אתה אומר הודיעני נא את דרכיך, אבל עכשיו אני לא רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא. ופליגה דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מה שרבי יהושע בן כוחה אמר שמשה נענש על מעשה הסנה, בזה שבעתיד הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות את עצמו, לגלות כוונה לגלות את דרכיו, איך הוא מעניש ואיך הוא מכונן אנשים. הגישה של רבי שוב בן כוחה שמשה התנהג לא כהוגן במעשה הצנה, זה חולק על רבי שמואל בן נחמני שמצטט רבי יונתן. תיאמר רבי שמואל בן נחמני רבי יונתן, בשכר שלוש זכר לשלוש. זה בקשר למעשה הסנה, בשכר שלושה דברים שהגמרא תפרט אותם, משה רבנו זכה לשלושה דברים. בשכר ויסתר משה פניו, אגב יש פסוק שאנחנו רשמנו כאן בפנים, שמות פרק ג' פסוק ו', זה מעשה הסנה, כתוב שם הפסוק ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. אז עכשיו אנחנו נחלק את הפסוק הזה לכמה חלקים. ויסתר משה פניו, בשכר זה זכה לקלסתר פנים, שהפנים שלו קרן. בשכר כי ירא, זה הפסוק שם שקראנו אותו לפני כן, זכה לויראו מגשת אליו. משה רבנו זכה לכך שאנשים היו יראים מלגשת אליו. זה מעניין של זה נחשב דבר של זה נחשב שכר, זה סימן של גדלות וכבוד ועוצמה. בשכר מהביט זכה לתמונת השם יביט, כשמשה רבינו זכה לראות דברים באופן ברור ביותר, שונה מכל נביא אחר. והסירותי את כפי וראית את אחוריי. אמר רב יוחנן בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, מלמד שהקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. הקשר זה מאחורי הראש. שוב פעם, כמו שאמרנו בסוגיות הקודמות בנושא תפילין של הקדוש ברוך הוא, יש פה עוד התייחסות שהקדוש ברוך הוא היה לובש תפילין. מה זה אומר באמת? אמרנו זה דבר עמוק, צריכים להתבונן בזה. אבל בשבילנו מה שכתוב פה בפסוק והראית את אחוריי, הכוונה שמשה רבינו זכה לראות את הקשר תפילין של הקדוש ברוך הוא. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי, לא חזר בו. דבר שהקדוש ברוך הוא רק הזכיר שהוא מוכן לעשות טובה, אפילו אם הוא התנה את הטובה על דברים מסוימים ואותם דברים לא קוימו, הטובה יבוא בכל זאת, הוא לא חוזר בו. מנהלן, הנה דוגמה ממשה רבינו. וכאן אנחנו סימנו שהקטע הזה זה נקודה ארוכה, יש נון בצד ימין של הגמרא עם פס מקווקו שממשיך עד סוף העמוד. אז אנחנו באמצע להוכיח שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח טוב, זה יבוא, למרות שהטוב היה מותנה על משהו וזה לא התגשם, ובכל זאת הטוב, הטובה יבוא. מנהלן ממשה רבינו שנאמר, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי עצום. הקדוש ברוך הוא הציע למשה שהוא הקדוש ברוך הוא ישמיד את עם ישראל בגלל חטאם, ומשה רבינו יהיה במקומם ויהיה גוי עצום, זה אומה עצומה. אף אגב דיבר משה רחמי עלי דמילתה ובטלה, ולמרות שמשה רבינו התפלל על האיום להשמדת עם ישראל וביטל את הגזרה, אפילו הכי הוקמה בזרי, למרות הכל ההבטחה של השבוח הוא, או ההצעה של השבוח הוא שיעשה אותו לגוי עצום, זה התקיים בזרעו, שנאמר, ובני משה גרשום ואליעזר, והיו בני אליעזר רחביה הראש וכו', ובני רחביה רבו למעלה וכו'. איזה פסוק בדברי הימים שמתייחס לצאצאי משה רבינו. ותני רב יוסף למעלה מ-60 ריבו. בפסוק כתוב שבני רחביה רבו למעלה. מה זה למעלה? למעלה ממה? למעלה מ-60 ריבו. 60 ריבו זה 600 אלף, זה 60 כפול 10,000. זה היה מספר של עם ישראל במינוי האוכלוסין שעשו במדבר. אז הצאצאים של משה רבינו נמנו יותר מהמספר הזה, יותר מ-60 ריבו. ואיך רואים את זה בפסוק? עתיה רביעה, רביעה זה גזרה שווה, כתיב הכה רבו למעלה, כתיב אתם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו. קיפקבנו את המילים, המילות המפתח שבהם רואים את הגזרה שווה, ופסוק ובני ישראל פרו וישרצו וירבו זה בשיבוד מצרים, ושם אנחנו יודעים מניין שעם ישראל היה מעל 600 אלף. אז גם אצל זרעו של משה רבינו זכו למספר עצום של צאצאים, עד כדי כך שהמספר של צאצאים שלו היו שווים למספר של עם ישראל במדבר. נמשיך בעמוד ב'. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. המשולש פה מוסבר בצד תחת כותרת המבנה, שם כתבנו מימרות של רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. אז יש פה כמה וכמה משולשים, וכולם בכולם רואים רבי יוחנן מצטט את רבי שמעון בן יוחאי. רואים פה בשורה ראשונה בעמוד ב' משולשים. במבנה כתבנו מימרות של רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. בנוסף אנחנו נראה פסים כפולים, והם מדגישים מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם, ויש המשך לא היה, ונראה בגמרא לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, ולא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא. ביטויים של אנשים שהיו להם ראשונים בדברים מסוימים. עכשיו הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שבא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון. הביטוי או התיאור של הקדוש ברוך הוא בלשון עדנות, זה היה זכות ראשונים של אברהם אבינו, שנאמר ויאמר השם אלוקים במה אדע כי יירשנה. בפסוק הזה מופיע מילה של השם של השם בלשון עדנות, וזה נאמר על ידי אברהם אבינו, הוא היה הראשון. אמר רב, אף דניאל לא נהנה, כוונה לא נהנה תפילתו, אלא בשביל אברהם. זה נקודה ארוכה, וסימנו את זה עם נון, נון זה נקודה, עם פס מקווקו שיורד כמה שורות בצד ימין של טקסט הגמרא. זה נקרא נקודה ארוכה, ורב אומר שדניאל נהנה בזכות אברהם, אלא בשביל אברהם, שנאמר, ועתה שמע אלוקינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, ואיר פניך על מקדשך שמים למען ולמען השם למענך מבא אלי. באופן דקדוקי היה צריך להגיד למענך, כי דניאל פונה ישירות לקדוש ברוך הוא. למה זה מופיע ככה למען השם? אלא הכוונה הוא למען אברהם שכוחה אדון, זה שתעשה למען או בזכות אברהם שהוא קרא לך בלשון עדנות. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון יוחאי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר פני ילכו ואני חוטי לך. הדין הזה ראינו בעמוד א', יש לנו כאן כוכב בצד ימין של טקסט הגמרא, וכתוב עמוד א', ואם מסתכלים בעמוד א', לקראת החלק הראשון של העמוד, רואים כוכב מקביל שמפנה לעמוד ב'. אז זה אותו דבר. רק השוני הוא ששם הדבר הזה שאין מרצין מובא בשמו של רבי יוחנן שציטט רבי יוסי, וכאן אנחנו רואים זה רבי יוחנן פה מצטט רבי שמעון בן יוחאי. הגמרא ממשיכה, ויאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאת לאה והודתו, שנאמר זה בלידת יהודה שהוא היה בן הרביעי של לאה, היא אמרה הפעם עודה את השם. רש"י מוסיף קצת רקע לסיפור הזה. בשורה ראשונה של רש"י, הפעם עודה את השם, לפי שראתה ברוח הקודש, זאת אומרת לאה ראתה ברוח הקודש, יעקב מעמיד 12 שבטים ולא 4 נשים. ליעקב היה רחל, לאה, בלהה וזלפה. כיוון שילדה בן רביעי, אז היא אחת מארבע נשים. אז החלק שמגיע לה זה בעצם 3 ילדים. היא ילדה ילד רביעי, אז הודית על חלקה שעלה יותר מן החשבון המגיע לה, בגלל שזה שהיא עברה את החשבון שמגיע לה, זה גרם לה להודות. כמובן יש פה גם כן להעמיק יותר, כי אדם חייב להודות גם על מה שכביכול מגיע לו, לא רק בזמן שהוא עובר את המכסה. אבל בכל זאת מה שגרם להודיה פה זה כנראה זה שהיא קיבלה יותר ממה שהיה מגיע לה. ממשיכים בגמרא עם נקודה ארוכה. בצד יש לנו את ההסבר של הסימון הבית פה בגמרא, תחת הכותרת נושא ומפנה, רואים בית רובן רות, שתי שמות שיופיעו בבית, משמעותם של שמות אלו. אז הגמרא ממשיכה, רובן אמר רבי אלעזר אמרה לאה ראו מה בין בני לבין חמי. אז עכשיו לאה, חמיה של לאה היה יצחק, בנו של יצחק היה עשיו. אז לאה אומרת תראו את ההבדל בין הבן שלי לבין בן חמי, ההבדר בין רובן לאסף. דאילו בן חמי, אף אגב דמידעתי זפני לבחירותי, הוא מחר את הבכורה, הוא היה בן הבכור, אבל הוא מחר את הבכורה לאחיו הצעיר ליעקב, תכתיב הימכור את בכורתו ליעקב. חזו מה כתיב בי, תשימו לב מה כתוב אצלו, אצל עשיו, שהוא עשה מדעת עצמו, ובכל זאת הוא שנה את יעקב. ויסתום עשיו את יעקב, וכתיב ויומר הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. כאילו למרות שהוא פעל מדעתו, מרצונו, הוא שמר תינה נגד יעקב על זה שהוא קנה ממנו את הבכורה. ואילו בני על ראובן, שהוא היה בכור יעקב, אף אגב דעל כוחי שק ליוסף לבחירותי מיני, בסופו של דבר ראובן איבט את הבכורה לא לרצונו, לטובת יוסף, תכתיב ובחלו יוצרי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף. יוסף קיבל את הפי שניים בתור מנשה ואפרים, שני בניו של יוסף. יוסף התפצל לשני שבטים, דהיינו הוא קיבל חלק בכורה, זה פי שניים משאר הבנים, למרות שראובן הוא היה הבכור. אפילו אחי לא הקנה בי, הוא לא שנה אותו, תכתיב וישמע ראובן ויצילהו מידם. ראובן הציל את יוסף, הוא פעל לטובתו. אז זה מה שעומד מאחורי המילה או השם ראובן, לראות מה בין בני לבין בן חמי. עכשיו פונים לרות, השם רות, מהי רות, מה עומד מאחורי השם הזה, אמר רבי יוחנן, שזכתה, יצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אז המילה רות שייך בשורש למילה רווי, או שריבהו לקדוש ברוך הוא. זה הצאצא של רות, דהיינו דוד. מנה לן דשמע גרים, מאיפה לומדים ששם משפיע, גורם, יש לזה השלכות והשפעות. אמר רב אלעזר, דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות אלא שמות, שמפעלות השם קשורים לשמות. אז רואים ששם יש לו השפעה. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. עכשיו, מה זה תרבות רעה? עוד מעט נראה. שנאמר, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. ידוע שלדוד המלך היה בן שמרד בו, שמו אבשלום, והפסוק אומר שמזמור לדוד, מזמור זה שירה של דוד, בזמן שהוא ברח מאבשלום, הוא כתיב בתרי, הוא כתיב אחריו, השם מה רבו צרי, רבים קמים עליי. ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק. ואילו מה רבו צרי לא כתיב. אז אצל הצרה שדוד סבל מאבשלום, כתוב ביטוי יותר חריף, יותר קשה, ממה שכתוב אצל מלחמת גוג ומגוג. אז זה בא להראות שקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, את הצרה שצומח בתוך הבית של אדם, בתוך משפחתו של אדם, זה נחשב יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג, שזה כאילו הדוגמה של צרות קשות. כמו ממשיכה להתייחס לפרק הזה שבתהילים. לפני שנתקדם גמרא, בואו נשים לב למה שכתבנו בצד תחת הכותרת נושא ומבנה. מספר רומי 1 ו-2, 1 כבר למדנו, זה שני לימודים המבוססים על הפסוק מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. דבר ראשון, זה קושי של תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, זה כבר למדנו. וגם למה כתוב מזמור ולא קינה. עכשיו הגמרא תעסוק בשאלה הזאת. מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. שואלת כלומר, מזמור לדוד, מזמור זה, 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 זה ביטוי של שמחה. קינה לדוד מביילי היה יותר מתאים לכתוב קינה, הרי הוא בורח מבנו שמורה בו, אז קינה זה יותר מתאים לפתוח בו את הפרק. אמר רבי שמעון בן אבי שלום, משל למד אבו דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב, לאחר שפרעו שמח. אף כאן דוד, כיוון שמלך הקדוש ברוך הוא, הנה מקים עליך רע מביתך, היה עצב, אמר שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עליי. הקדוש ברוך הוא מאיים עליי שיצמח בתוך ביתי מישהו ינקום בי. אז מי ינקום בי? אז אני לא יודע, אולי זה עבד, אולי זה ממזר, זה אנשים עם תכונות קשות, תכונות שאין להם שום רחמנות. כן, ודחזה דאב שלום הוא שמח שדוד ראה שמי זה, מה המרד שיצמח מתוך ביתו, זה בנו שימרוד. משום הכי אמר מזמור, זה הפחות שברע שבנו הוא המורד ולא עבד או ממזר. ולכן מתאים המילה מזמור ולא קינה. אמר ויאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מותר להתגרות בשרים ברשעים בעולם הזה, שנאמר עוזבי תורה יהלו רשע ושומרי תורה יתגרו בם. תניא נמי הכי, רבי דוסתאי בן רבי מתון אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר עוזבי תורה יעלו רשע וגומר. זה אומר כמה שראינו עכשיו, ושומרי תורה יתגרו בם, שאנשים שהם שומרי תורה, שהם צדיקים, מותר להם להתגרות ולתקומם נגד הרשעים. ואם לחשך אדם לומר, ואם אדם ינסה להגיד אחרת, והכתיב, מה הוא יגיד? אל תתחר במראים, אל תקנה בעושי עוולה. אז לפני שנמשיך בגמרא, יש פה צורות מיוחדות. הצורת ההרגש הזה, הוא מופיע לפעמים עם הקצר למעלה ולפעמים עם הקצר למטה. בצד כתבנו קודם כל הנושא, זה מותר לגור בשביל בלום הזה, וגם למי מותר ומתי, והמבנה זה שהקצר למעלה, זה קודם כל זה בא כאן כמעקב. אנחנו עושים לעקוב אחרי מסע ומתן, שאלות ותשובות בגמרא. אז החלק קצר הוא למעלה, הם קושיות, חלק קצר למטה, תשובות. אז אנחנו קבענו שמותר להתגרות בירושעים, אבל אם יבוא אדם ויתעון נגד, והוא יקשה עליך ויאמר שהפסוק הרי כותב אל תתחר במרי ואל תקנה בעושי עוולה, אמור לו, תענה לו, מי שליבו נוקפו אומר כן, מי שהוא ירא מעבירות שבידו הוא אומר אל תתחיל עם הרשעים, כי הוא עצמו לא כל כך מי יודע מה. אלא, אז מה הפשט? אלא אל תתחר במראים להיות כמראים, לא להתחרות בהם להיות דומה להם. אל תקנה בעושי עוולה, להיות כעושי עוולה, לשון קינה, שלא לקנות להיות כמותם. ואומר אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. אם יש שמה לקנות, זה לקנות ביראת השם, אבל לא להיות חוטא. שואל את הגמרא, הנה ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשם משחקת לו, אל תתגרה בו. הנה כתקבנו את העיקר הקושיה שלא להתגרות ברשעים, שנאמר יחילו דרכיו בכל עת. כתוב שיחילו זה יצליחו, הדרכיו של הרשע יצליח, ולא עוד אלא שזוכה בדין, אם אתה תתחיל איתו הוא יזכה בדין, שנאמר המשך, זה המשך הפסוק, מרום משפטיך מנגדו, ולא עוד אלא שרואה בצריו הוא יראה במפלת צרה המצירים לו, שנאמר כל צריו יפיח בהם. אז כאן יש קושיה עצומה, שלא להתחיל עם הרשעים, לא קשיה. אז כאן יש כמה גישות ליישב את הקושיה הזאת, מספר גישות שנראה עכשיו, לא קשיה, במילי דידי, במילי דשמיה. אם זה עניינים עסקים של הרשע שהוא מצליח, אז אל תתחיל איתו. אבל אם זה ענייני מצוות, מילי דשמיה, אז בהחלט תתחיל איתו, תתגרה בו. ובעתם ההבהה במילי דשמיה, ששני המקורות, זה שאומר לא לגרות בו, זה שאומר כן לגרות, שניהם בעניין מילי דשמיה. זה לא קשיה. ברשע שהשעה משחקת לו, הברשע שאין השעה משחקת לו. יש מצבים שהולך לו. אם הולך לו, אז באמת סימן מן השמיים, אל תתחיל איתו. אם זה לא בהכרח הולך לו, בבקשה, תתחיל איתו במילי דשמיה. והיא בהתאם הברשע שהשעה משחקת לו, ששני המקורות מדובר ברשע שבאמת מצליחן. ולא קשה, בצדיק אמור, בצדיק שאני אומר, תלוי מי מתחיל איתו. אם זה צדיק אמור, בבקשה, הוא יכול להתחיל עם הרשע, למרות שהשעה משחקת לו, שהכל הולך טוב לאותו רשע. אבל אם זה אדם שלא צדיק אמור, לא כדאי לו להתחיל. יש פה סוגריים, אחרי הסוגריים יש, אפשר לדלג עליהם, ואורים עוד פעם, עוד הרגש הפוך. ובהתאמה זה תשובה רביעית ליישב את הקושיה האם כן להתגרות בירושים או לא להתגרות בירושים. זה תשובה רביעית מופיע אחרי הסוגריים. יש גם הערה או הסבר לסוגריים בצד הפנים של הדף. אצל הכוכב רואים כתבנו סוגריים לשם דילוג כדי לקרב גישה הרביעית להד לפניו. בתוך הסוגריים הגמרא מבססת תשובה השלישית. אז מאחר שאנחנו כבר יודעים לאן אנחנו צועדים, אפשר להתייחס לקטע שבסוגריים. אמרנו שיש לחלק בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. עכשיו גמר תבסס את התשובה הזאת. דאמר רב הונא, מאי דכתיב, למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? וכי רשע בולע צדיק? בפסוק הזה כתוב, למה אתה מביט בבלה רשע צדיק? אבל רשע לא בולע צדיק, והכתיב השם לא יעזבנו בידו, וכתיב לא ינה לצדיק כל אבן, שיש שמירה לצדיק. מה פתאום שהרשע יבלע אותו? אלא צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. יש לחלק בין מישהו צדיק יותר מאותו רשע, אז בסדר, אז הוא לא כל כך גרוע כמו רשע, אבל זה לא אומר שהוא צדיק גמור. אז אדם כשאר שהוא צדיק ממנו, אז אותו רשע שהוא ברמה פחותה אפילו, אבל הוא מסוגל לבלוע אותו, לנצח אותו. אבל צדיק גמור, על זה אמרנו, השם לא יעזבנו בידו, לא ינלצה לי כל אבן. והיא באה את אימא, שעה משחקת לו שייני, שרק אז אין להתגרות ברשע. ויאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו. אנחנו מציינים פה שראינו התייחסות לעניין של קביעת מקום לתפילה ליאל בדף ראינו זה בליאל בדף וו עמוד ב'. אז אומרים שאם אדם קובע מקום לתפילתו, הוא יזכה לראות בנפילת אויביו, שנאמר, ושמתי מקום לעמי לישראל ונתתיו, ושכן תחתיו, לא יגזו עוד ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. אז כנראה בתחילת הפסוק כתוב, ושמתי מקום, אם אדם שם מקום לתפילתו, אז הוא יזכה לראות מפלת אויביו. אבון הרמי, כתיב לענותו, יש פסוק בספר שמואל ש... אומר כמו שקראנו עכשיו, זה הפסוק ולא יוסיפו בני עוולה לענותו, וכתיב פסוק בדברי הימים אותו פסוק, אבל כתוב שם לחלותו. אז איך ניישב את את השינוי לשון בשני הפסוקים? בתחילה לענותו ובסוף לחלותו. וכאן אנחנו נאלצים לקרוא את הרש"י כדי להבין על מה מדובר. אז רש"י אומר בתחילה, לקראת סוף הרש"י אומר בתחילה, כשנבנה הבית, נבנה על מנת שלא לענות עוד אויבים לישראל. כשהיה בניין בית המקדש, זה היה סימן, הוא מסוגל לזכות את ישראל בכך שלא יהיה להם שום צרות מאויביו. ולבסוף, כשחטאו, נגזר להם עינוי, ותפילתם מגינה להם מן הכיליון. אז קודם, בתחילה, לענותו, היינו אמורים להיות נשמרים מכל עינוי, אבל בסוף שחטאנו, אז הזכות של התפילות היה מספיק לשמור אותם מכיליון, אבל לא מספיק כבר לשמור אותם מכל עינוי. ויאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. שימושו של תורה זה המצב שאדם משרת אדם גדול, גדול בתורה, וזה נחשב יותר מעצם לימוד התורה ממנו, שנאמר פה אלישע בן שפד אשר יצק מים על ידי אליהו. אליהו הנביא היה רבו של הנביא אלישע. למד לא נאמר, התיאור של אלישע הוא שהוא יצק מים, לא שהוא למד אצל אליהו, אלא יצק, הוא שירת אותו, מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. באופן פשטני אפשר לומר שלימוד כמה שהוא חשוב, אבל זה נשאר בתחום הלימוד, הוא לא רואה את הביצוע של הנלמד. אבל ברגע שאדם משרת את האדם הגדול והוא הוא חי איתו ורואה איך שהוא מתנהג, אז מעבר ללימוד הוא רואה איך יש ביצוע לכל הנלמד. אבל יכול להיות שיש עוד גישות להסביר את זה, אבל בכל אופן הגמרא כאן קובעת שגדולה שימושה יותר מלימודה. אמר לי רבי יצחק לרב נחמן, מה הייתה אם לא ראיתי מול לבי כנישתה לצלויה? רבי יצחק מברר אצל רב נחמן שהיה יום אחד שרב נחמן לא בא לבית כנסת להתפלל. אמר לי לא יכין רב נחמן, אני לא יכולתי. רש"י אומר תש כוחי, הייתי תשוש. אמר לי, אז רבי יצחק אומר לחנפי למור עשרה לצלי, אז אולי נאסוף עבור כבודו, עבורך, עשרה אנשים ותוכל להתפלל בציבור בעשרה. אמר לי טריחה לי מילתא, זה קשה לי לסוף האנשים ולהתפלל יחד איתם. עוד הצעה, ולמה לאמור לשלוחה לציבור, בעיד נדמץ לציבור, ליתי ולא די למור. למה לא תקבע עם שליח הציבור שבזמן שהציבור עומד להתפלל, שהם יבואו להודיע לך שהם עומדים להתפלל, שתוכל באופן בביתך, אמנם פרטי, אבל תוכל להתפלל יחד איתם באותה שעה. אבל יחד איתם הכוונה בבחינת זמן, באותו זמן, אבל הוא אתה בבית והם בבית כנסת. אמר לי רב נחמן כאן שואל, מה יקולי היי? למה כל כך הדאגה הזאת או הרצון לשתף אותי בבחינת זמן לתפילה של הרבים? אמר לי רבי סגונד, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. הגמרא ממשיכה בראש ח' עמוד א', אז הוא מסביר מהי דכתיב. לפני שממשיכים נשים לב שיש פס כפול, והוא כאן יהיו מקורות ללמד על חשיבות תפילה בשעה שהציבור מתפללת. מהי דכתיב? ואני תפילתי לך השם עת רצון. מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. אז לכן יש מה שנקרא שעת רצון, כדאי להיות שותף בתפילה באותו זמן שיש את רצון הזה, וזה שעה שהציבור מתפללים. לכן היה חשוב לרבי יצחק לארגן עניינים עבור רב נחמן שהוא יוכל להתפלל באותו זמן. רבי יוסי ברבי חנינה אמר מהכה, הוכחה לדבר הזה מפסוק אחר, כה אמר השם בעת רצון עניתיך. אז מכאן רואים שיש מושג של עת רצון. רבך אבו רבי חנין אמר, מהכה, הן כל כביר ולא ימאס. הוכתיב, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. אנחנו נסתכל ברש"י, בשורה הראשונה, כביר לא ימאס, תפילת הרבים לא ימאס. שהקדוש ברוך הוא מתחייב כביכול לשים לב, להקשיב לתפילות של הרבים. תניא נמי הכי, רבי נתן אומר, מניין שהקדוש ברוך הוא מואס מתפילתן של רבים, שנאמר, הן כל כביר ולא ימאס, וכתיב, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי וכולי, כי ברבים היו עמדי. אז מכאן רואים את החשיבות והערך העליון שיש לתפילה בציבור. עד כאן השיעור להיום.